זוכרות שבוע שעבר אמרנו שחיי שרה בתולדות זה הזוג של יצחק. זוכרות? מי שזוכרת, כל הכבוד לה. אז מה בפרשתנו אנחנו לומדות על יצחק? שאלנו פה, מה קורה בעצם בפרשה? איזה תכונות של יצחק אנחנו מגלות בפרשה הזאת? קדימה.
יודע לעבוד.
יודע לעבוד?
צריך
להילחם,
הוא יודע שאתה
לא מוריד,
הוא יודע שאתה
משקר, הוא יודע כאילו... משקר? הוא שיקר. אחותי אז, אמריח, כן, אמרי, הוא אמר לרבקה. כן.
זה היה מחדר את זה שהוא לא יצא לשקר.
חסבי שאלה רבי, צריך להיזהר במילותינו.
לא, באמת, כי זה כאילו, התחושה תמיד מדברים על שהוא, כאילו כל השבועות האחרונות שדיברנו על המשפול, זה שהוא כאילו קדוש מעביד את הצימנות, שהוא לא נתורה,
ישתם שבע, לגמרי, נכון. הפרק הזה על שבין הולדת הבנים לבין מכירת הבכורה, כל הסיפור הזה שיצחק יוצא לגרר בגלל הרעב, זה באמת הצדקת. אנחנו פתאום רואים פן אחר מאוד של יצחק, שהוא ממש איש מדיני כזה. כל מה שעובר עליו עם הבארות שחופרים, שחופר אברהם ופלישתים סותמים אותם, והם באים ופותחים אותם עוד פעם. הצדקת מבחינה אחת שהוא פעיל. מצד שני, מה הטקטיקה שלו? כשיש, סותמים לו את הבאר, מה הוא עושה? אז הוא ניסה לפתוח, ואז סכמו אותה עוד פעם. הוא ניסה לפתוח את הבארות שסכמו פלישתים את אברהם. נכון, בדיוק, הוא עובר מקום, הוא הולך למקום אחר. לא, את צודקת שדווקא בפרק הזה, ממש יש אקטיביות של יצחק. פתאום אנחנו רואים שהוא עושה, ובאמת הדבר, אני חושבת, לי הכי חזק, הפסוק הזה, ועזרה בארץ ההיא, רגע, אני אמצא את זה. מה כתוב? שכונה מאוד מפורסמת בירושלים. ועזרה יצחק, זה בכפוו י"ב. נכון, ועזרה יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה ההיא 100 שערים, ויברכהו השם. בואו שנייה, מי שלא עקבה בדיוק איפה זה נמצא. הבנים נולדים, יש רעב, הקדוש ברוך הוא רוצה ללכת למצרים, כמו שאבא שלו עשה. מה השם אומר לו?
לא
ללכת. למה? ואר אליו השם ואומר אל תרד מצרים, השכון בארץ אשר אומר אליך, גור בארץ הזאת ויהיה עמך. רשי כותב, אל תרד מצרימה, שאתה עולה תמימה ואין חוצה לארץ כדאי לך. אנחנו עמדנו על זה קצת ונגיד את זה עוד פעם. באמת התכונות של אברהם ויצחק ויעקב, הם באמת לוקחים כל אחד איזשהו פן רוחני מאוד מאוד אחר, כדי להוריש לנו התמודדויות רוחניות, כוחות רוחניים שונים, שאנחנו, עם ישראל, אחר כך נוכל לצמוח מתוך ההתמודדויות האלה. ובאמת הקדוש ברוך הוא אומר ליצחק, איך הוא מגדיר אותו? אתה עולה תמימה. זה ממש מתכתב עם העקדה, נכון? שבעצם הוא לא הוקרב בסוף על המזבח. אבל עצם הרצון של יצחק, עצם הרצון של אברהם, מעלים את יצחק להיות, כמו שהדסה אומרת לנו, משהו מאוד מאוד שלם. והשם אומר לו, אתה לא יכול לקלקל את השלמות הזאת. אתה לא יכול להיפרד מהמדרגה הרוחנית של ארץ ישראל. סתם, אני חושבת על זה, כמה זה מלמד אותנו על המקום שאנחנו נמצאים בו, על זה שאנחנו זוכות להיות בארץ ישראל בפשטות. מי בכלל חושבת על זה שהיא זוכה למעלה רוחנית כזאת אדירה? בעצם זה שנולדתי כאן. אתם יודעות, כתוב שכשאדם עולה לארץ ישראל, מתחדשת לו הנשמה. ממש, כאילו, כמו שבחופה, למה חלה וחתן אמורים לצום לפחות? היום יש על זה הרבה הקלות. צמים ביום חופתם, כי זה ממש כמו לידה. הנשמה שלהם, בעצם החופה עוברת איזשהו שדרוג. היא נהיית יותר שלמה, ממש איזו מעלה חדשה נשמתית. גם כשאדם עולה לארץ ישראל, משהו בנשמה עולה מדרגה. אנחנו זוכות לדבר הזה ככה. בעצם זה שנולדנו בדור הגאולה, שאנחנו חיות בארץ ישראל, שאנחנו גדלות כאן, חיות כאן, בכלל בלי לחשוב על זה. איזה מעלה רוחנית אנחנו מרוויחות מזה, והעולה תמימה הזאת, זה יצחק. אז הוא הולך לאבי מלך, ונכון, הדסה צודקת, הוא אומר לרבקה, תגידי, אחותי את, את אבי מלך, את רבקה בכלל לא מטרידים, אפילו לא מנסים, עד שכתוב, הם נמצאים שם כמה שנים, כנראה יצחק מרפא מהמשמר, שלא ידעו שזאת אשתו ולא אחותו, ואבי מלך, המלך, שם לב, נכון? הוא כתוב, זה ממש בוטה. לא, הוא היה פלישתי, הוא מלך גרר. הוא שם לב שזאת אשתו, כתוב, רשי כותב שהוא ריגל עליהם, הוא הסתכל עליהם מהחלון, ואז הוא ראה אותם ביחד, ואז הוא מבין שהם בעצם בעל ואישה, והוא ממש כועס עליו, ואומר לו, תלך מכאן, ונותן לו, הוא מפחד, הוא זוכר מה קרה לו עם אברהם, זה אותו אבי מלך, נכון? עם אברהם ושרה. הוא זוכר כבר מה קרה לו, הוא מגרש אותו, והוא נותן לו אזור, אנחנו מכירים את האזור הזה, מה זה גרר? זה אזור עזה, בסדר? גוש קטיף. האדמה שם, מה טבעה? מי שזוכרת? חול, כן, חוף הים. ורשי כותב על ויזרע יצחק בארץ ההיא וימצא בשנה עם 100 שערים. מה הביטוי הזה 100 שערים? מה זה אומר? אה? חוץ משכונה מאוד נחמדה בירושלים. לא בציניות, באמת מאוד נחמדה. שער זה לא רק שער, אוקיי? זה גם כמו השער חליפין בבורסה. מישהי פה סוחרת בבורסה? סתם, אני לא מבינה בזה כלום. הלוואי. אדל, יאללה, תעשי לנו מיליונים. קדימה. תממני לנו את הבניין החדש. מה זה? שער זה שיעור, בסדר? מלשון שיעור. שער, כאילו השער בבורסה זה כמה המניה הזאת היא שווה. מה קורה ליצחק? מגרשים אותו מהאזור הזה שהוא היה בו. כי אבימלך אומר לו, לא רוצה אותך, לא רוצה ליפול, לא רוצה, עזבו אותי. הסתבכתי מספיק עם משפחת אברהם ויצחק. לך מכאן. נותן לו שם איזה חול וחול, ויצחק זורע בשנה היא, כתוב, רשי כותב עליו. סליחה. וואי, הבוקר היה לי מתקפה. אני מקווה שזה לא יקרה גם עכשיו. רשי כותב שהיה בשנה הזאת רעב. לא ירד מספיק גשם, והוא זורע, נגיד עכשיו מי שהיא פה חקלאית, מטר אולי יודעת, שכשזורעים או נוטעים, אתה מצפה לאיזושהי תנובה, נכון? נגיד את זורעת בדונם, אין לי מושג, את מצפה שיצא לך, לא יודעת, סתם, תגידו, 100 קילו, טוב? תבועה. מה זה 100 שערים? סימן שהוא זרע וכמה יצא לו? אם ציפו ל-100 קילו, אז כמה יצא לו?
פי
100. פי 100, בדיוק. במקום שהקרקע על הפנים הכי גרועה, בשנת רעב יצחק קוצר 100 שערים. ויגדל האיש והילך הולך וגדל כי גדל מאוד. יצחק היה מיליארדר, טוב? היה מיליונר. הוא מסתובב שם וכולם מסתכלים עליו, ומה הם עושים? מה הם אומרים לו? אחר כך מי שעקבה אחרי הפסוקים. כן, אבל הם גם מקנים בו. הם מגרשים אותו לפני זה. הם אומרים לו, אתה עשיר על חשבוננו, זה הקרקע שלנו, אתה שותה אותנו. ממש רשי כותב שאנשים אמרו, מוטב זבל פרדותיו של יצחק מאשר זהבו של אבימלך. ככה מתייחסים ליצחק, אנשים רואים את יצחק, איך הוא כזה בשקט, כזה בורח מהמריבות, כזה אומרים, סותמים לו, הוא הולך, והשם נותן לו כזאת ברכה. דופקים אותו, הוא לא נלחם בחזרה, הוא פשוט הולך למקום אחר, והוא נהיה עשיר ענק, הולך עם סון בקר מיליונים, בסדר? והעולם רואה את זה, עשיו יודע את זה. אבל שנייה, דילגנו, עוד לא דיברנו בכלל על הלידה של אברהם ושל יעקב ועשיו. אז זה דבר אחד באמת שהדסה עומדת על האופי המיוחד הזה של יצחק, שמצד אחד הנפעלות הזאת שדיברנו עליה מאוד שבוע שעבר, ושהוא לא מתעמת עם אף אחד, מצד שני ברכה, שפע, רוחני. רק מה זה הקטע הזה עם הבארות? שנייה, רק נעמוד על עוד נקודה אחת. למה הם סותמים את הבארות, עבדי אבימלך? אם אמרנו שזה באזור גרר, בסדר? נחל אשכול, מכירות את האזור הזה? סדרות, נתיבות, שם עד סעד, עזה, חלוצה, כל האזור הזה. למה הם סותמים? במקום הזה צריך בארות? או שזה מותרות? בטח צריך, מדבר. בסדר, זה לא מדבר, אבל זה נגב, מנוגב. למה התורה קוראת לנגב נגב? למה בן גורן אומר, לכו תיישבו את הנגב? כי זה קשה. קשה לחיות במקום שהוא מנוגב מגשמים. אין שמיים, זה באמת קשה. יש בארות. מה עושים פלישתים? זה טקטית, זאת החלטה טובה לבוא ולסתום אותם?
לא.
לא? יש באר, הפוך. תעשו סביב העיר, תעשו סביב התחנת דלק, חן, לא יודעת, מה שהיו עושים פעם. סבבה? למה הם סותמים אותה? במה? אז הפרשנים מסבירים שהם אפילו, את מדברת על הקטע הפיזי, נכון? על העושר הכספי, ראשית למה את התכוונת שהם גם. והפרשנים מסבירים שזה אפילו לא הקטע הכספי. מה זה אין מים אלא?
תורה.
פלישתים מבינים שיש פה אברהם ויצחק, לא עושים עליהם רק קופה בקטע הכספי. נכון? בפרשת הקודמות דיברנו על אשל אברהם. והייתה אשל, אפילו היום יש את המושג הזה אשל, אוכל, שתייה ולינה. כרואה את המושג, זה ראשי תיבות. אוכל, שתייה ולינה. זה אשל. איך אברהם אבינו ויצחק אבינו היו עושים נפשות, איך הם הקימו את הישיבה שלהם, את המדרשה שלהם? סביב מה? סביב הבארות האלה. זה היה מקום של מים רוחניים, לא רק מים פיזית, מה נשתה. זה מאבק בין פלישתים, בין מלך גרר, לבין אברהם אבינו ויצחק אבינו ממשיך דרכו. מאיפה הרוחניות? איפה המקום של שם השם בעולם? אבימלך מבין שאם הם סותמים את הבארות, אין לאברהם ויצחק דרך להגיע אל העם. הם לא יכולים לקרוא בשם השם אל עולם. הוא סותם להם את המעיין הרוחני שהם יושבים. חס וחלילה, הוא לא הצליח לעשות את זה כמובן. אבל יש להם הרבה פחות השפעה. כל המאבק בעצם שאנחנו קוראים, כל המאבקים שאנחנו לומדים עליהם בפרשות האלה, זה נטו מאבק רוחני. מי קורא בשם השם בעולם? וכמה מקום יש לשם השם בעולם? זוכרות שאמרנו? 2000 שנות תוהו, 2000 שנות תורה, 2000 שנות משיח. 2000 שנות תוהו מסתיימות בלידת אברהם אבינו. בזה שאברהם אבינו מכיר את בוראו. וכל העבודה של אברהם זה לגאול את העולם מעבודה זרה ולהעביר אותה ולקרוא בשם השם אל עולם. עבודה זרה, מה העניין שלה? אתם תדברו על זה עוד הרבה. נדבר על זה גם בשיעורים שלנו עוד הרבה. אבל עבודה זרה היא בעצם מקום שבא ואומר, אני רוצה לתת מקום בלתי מוגבל ליצרים שלי, לתאוות שלי, לכוחות הנמוכים שבי, להיות בעולם. זה מה שעבודה זרה מקדמת. דיברנו על זה קצת פעם כשדיברנו על העקדה. אבל לא ניכנס לזה לכל הפרטים, בסדר? זה הכוח של עבודה זרה. ממש לתת מקום הכי נמוך לכוחות של האדם כמו שהוא. מכירות את זה קצת היום? שמעתם את זה פעם? חיה ותן לחיות, ככה אני מרגיש, זה הנטיות שלי. מה? כן, כל אחד והאמונה שלו. אם זה מה שבא לי עכשיו, זה מה שאני עושה, גם אם זה דברים מאוד חלשים באופי שלנו, או מאוד יצריים באופי שלנו, זה לעומת זה עשה אלוקים. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם יצור שלם, שמורכב מחומר ורוח. עכשיו זה המאבק, אוקיי? זה מה שרבקה אומרת. שנייה, נצטט. נכון? מה היא אומרת? והתרוצצו הבנים בקרבה, ותאמר אם כן, למה זה אנוכי? ותלך לדרוש את השם. זה מה שרבקה מרגישה. רבקה היא נביאה. היא הולכת, וההיריון הזה שהיא זוכה לו אחרי הרבה הרבה תפילות, נכון כתוב, ויעתר יצחק נוכח רבקה אשתו, זה תמיד יש לי את הציור הזה מהגן. אתם מכירות את זה? שהוא עומד בפינה אחת על הגג. לא יודעת איזה גג, זה אוהל בכלל. אבל לא יודעת למה זה מצויר לי בראש בגג. שהוא עומד בפינה אחת ורבקה עומד בפינה אחת, והם קוראים את השמיים לזכות לפרי בטן. הם מחכים המון שנים להיריון הזה. ורבקה הולכת והיא מרגישה, ממש הפרשנים אומרים שהיא מרגישה משהו לא נורמלי קורה לה. משהו לא נורמלי. למה? כי המאבק של זה, של השלמות, האדם הוא יצור שלם. אתם לומדות את זה בשמונה פרקים, נכון? נפש האדם היא אחת. אבל יש בו חומר. החומר לאן הוא מושך אותנו? לכוחות החומריים. האדמה, האדם נברא בפרשת בראשית מאדמה, נכון? מהבוצה כזה, שהשם עושה איזה משהו מהאדמה הזאת, ויפח באפיו רוח חיים. אדמה זה היסוד הכי כבד. אדמה, אש, מים ורוח, נכון? אדמה זה היסוד הכבד, החומרי. בא לי לישון, ובא לי עוד פנקייק, ועוד פנקייק, ועם גלידה, ועם רוטב מייפל, ורוטב שוקולד, ואז אני כולי, כמו אחרי החמין של שבת, בסדר? כבדים, אני לא מדברת כבר על יצרים יותר, ויש שם גם יצרים הרבה יותר. בדיוק היה לנו, אוי, הילדים שלי הם כאלה מתוקים, באמת, הם כאלה חמודים. הם למדו על, עשינו דף קשר, ואז הם למדו על שלמי תודה שאדם צריך להביא אם הוא יצא מבית האסורים. ואז הם התחילו לדון ביניהם, למה שבן אדם יגנוב? מה, הוא דפוק? למה שהוא ירצה לגנוב ולהיות בבית סוהר? ברוך השם שזה מה שהם חושבים, אבל באמת, יש, לפעמים אתה באמת עומד, ברוך השם שהמוסריות שלנו היא קצת יותר חזקה, הכוח הרוחני. נכון, אבל גם גנב יודע שיש לו הרתעה של בית סוהר. פעם היה בית סוהר. עבד עברי, זה היה סוג של בית סוהר. נדבר על זה כשנגיע למשפטים. בסדר, אבל מה, יש באדם, יש את הכוחות האלה של לגנוב חלילה, של יצר עבודה זרה, של תאוות עריות, של רצון לחיות רק מהכוחות היותר יצריים שנמצאים בו, ויש פה את הכוח הרוחני. וכשרבקה אמנו, מה המדרש כותב? היא הולכת ברחוב, היא עוברת ליד בית עבודה זרה, מה קורה? זה והתרוצצו הבנים בקרבה. היא עוברת ליד בית עבודה זרה, מה קורה שם? בועט. עשיו, וואו, רוצה לצאת החוצה. הנשמה שלו מרגישה, זה המקום שלו. כשהיא עוברת ליד בבית מדרש, מי בועט? יעקב אבינו, אוי סליחה, תחשתי להשתיק. יעקב אבינו בועט, הוא מרגיש שזה המקום שלו. זה המאבק בין יעקב לעשיו, בסדר? המאבק הזה, מי שולט בעולם? הרוחניות או החומריות? התורה, הכוח של התורה בא ואומר לנו, קחי אותך עם כל האדמה שיש בך, עם כל החומריות שיש בך, השם נותן לנו, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין, בואי, תעלי את זה למעלה. את יכולה להגיע למדרגת משה רבנו, שהיה כמלאכי השרת. עשיו אומר, אז מי? למה? מה כתוב? כשהוא בא וקונה את הבכורה מעשיו. איך, מיעקב, מה הוא אומר על עצמו? ואנוכי? נכון. וואי, זה כזה פסוק מפחיד. אבל לפני זה מה הוא אומר על עצמו? אני עייף. עייף. כשהאדם, זה מדהים, פעם שמעתי מדין הרפי מלמד כבר תוכנית הוראה, שעייף אין, לא כתוב, סליחה, יש לי כזה. בטח, הלאה, אנחנו לפני שם. נכון, אפילו בברכות השחר, מה אנחנו אומרות? ברוך הנותן ליעף. לא אומרים עייף. מי שהוא עובד את השם, אין אצלו עייפות. אין לי כוח. פעם כשהילדים שלי היו קטנים, אז היינו אומרים, במקום אין לי כוח, צריך להגיד, השם, תן לי כוח. זה עבר להם, מאוד מהר. כבר לא אומרים את זה, לצערי. אולי אני צריכה להגיד את זה יותר. נכון? אבל כשיש חיבור לריבונו של עולם, אין עייפות. עשיו הוא עייף. הוא כזה גיבור. איך הוא עייף? איך הוא מפחד? מה זה? ממה הוא מפחד שם כשהוא אומר, והנה אנוכי הולך למות? אין לכם רשי, אתם מה זה מפסידות? כדאי לכם עם הפרשה עם רשי. זה פשוט מתיקות, באמת. הוא כותב לו שהרי הוא יודע שהבכורים אמורים מה להיות, עוד לפני חטא העגל, מה היו אמורים להיות הבכורים? מה? הם היו אמורים להיות הכהנים. והוא אומר לעשיו, עשיו אומר ליעקב, מה זה הבכורה הזאת?
כל הבכורה אמור להיות
כאן. כן, זה פדיון הבן. למה עושים פדיון? כי לפני חטא העגל, הבכורים היו אמורים להיות הכהנים. אחרי חטא העגל שהם חטאו, והיחידים שלא חטאו בחטא העגל זה לוי, אז השם אמר לא תודה, אני עושה החלפות. מעכשיו הלוויים, שבט לוי, הם יהיו עובדי המקדש. ולכן כל בכור שנולד, ממש, את גם ככה לא היית יכולה לעבוד. מה? כהנים זה מתוך שבט לוי, זה הבנים של אהרון הכהן. כל הצאצאים של כל הכהנים הם צאצאי אהרון. כל שבט לוי הם הצאצאים של שאר שבט לוי. בסדר? כהנים הם רק מצאצאי אהרון. אבל בכל מקרה הם בעצמם גם שבט לוי.
כאילו מי של לוי הוא גם כאילו כהן?
לא, מי של לוי הוא רק לוי, זה ישראל, לוי וכהן, זה המדרגות. בסדר? כהן הם יותר מלוי. אבל הם קבוצה מתוך שבט לוי. נכון. ולוויים היו עבודות מסוימות שהם היו עושים במקדש, הם היו השוערים, הם היו המנגנים, היו להם עוד כל מיני תפקידים, יש מקומות שהם כן היו יכולים להיכנס בקודש, ויש מקומות יותר מישראל, ויש מקומות שלא, וכהנים זה כהנים, ומעל כולם זה הכהן הגדול. בסדר, אבל זה פדיון הבן, שלוקחים שאומרים, בכור יקר, לצערנו כי חטאת בחטא העגל, אתה לא יכול לעבוד במקדש. אז פודים אותו, ומעבירים את זה כאילו ללוויים. איך הגענו לזה? פדיון? זאת מצווה. זה המרגש. חוץ מזה, כשתינוק נולד, את יכולה לא להתרגש ממשהו. הכל מרגש. לא, את צודקת, אבל בסוף זאת מצווה לפדות את הבכורות. וכשעושים מצווה, אנחנו משתדלים לעשות בשמחה. גם עם שורשיה. רגע, אז מה עשיו אומר ליעקב? הוא שואל אותי, מה זה הבכורה הזאת? אז הוא אומר, אתה תעבוד במקדש. הוא אומר, איך אני אעבוד במקדש? כולי, מה כתוב עליו? איש צייד, גוזל, שיקור. הוא גיבור, טוב אוף לא נספיק, רציתי לדבר קצת על איך יצחק מאמין בעשיו, אבל זה כזה יפה וחשוב, מה נעשה? בואו, אתם צריכות להגיע בזמן. שמה? שנייה, אז אני רק אגיד שהוא אומר, הנה אנוכי הולך למות, כי הוא אומר, אין סיכוי שאני אצליח לעמוד בזה, אין סיכוי, כהנים אסור להם להיכנס פרועי ראש ושטויי יין, והם צריכים להיות כל הזמן משרתים בקודש, אז אומר, אני גם ככה אמות, קח את הבכורה, לא רוצה אותה. בסדר? זה העיני אנוכי הולך למות. זאת העייפות הזאת של עשיו. שהוא באמת כתוב, הוא בז לבכורה. המאבק הזה, הבכורה, זאת השאלה מי ימשיך את אברהם. מי ימשיך את יצחק. מה התחלת להגיד? וואי, אני גונבת לכם שתי דקות. אוף, כבר גנבתי שתי דקות. מה נעשה? מה את אומרת, אדל?
אני אומרת, זה לא קורא אותי. אבל זה לא נכון. ויש לך, כאילו, היה קצת מוזר לדעות שכתוב, יש לך
רשע. ומה, יצחק לא רואה את זה? אז איך יצחק לא רואה את זה? אבל באופן יותר עמוק, בסדר? נגיד את זה קצר. את צודקת, יצחק אבינו הוא מידת הגבורה. מה זה מידת הגבורה? גבורה זה הלכתחילה. זה יצחק מידת הדין. הוא מסתכל, אני אומרת את זה ממש קצר, טוב, רק כדי שנגיד, שלפחות נכנסנו לזה. הוא מידת הדין. הוא מסתכל על הכוחות האדירים, בסדר? שיש ביצחק, והוא אומר, הכוחות האדירים האלה, באמת, הם יכולים לקחת את העולם לעוף קדימה באופן מדהים. הוא באמת יכול לבנות את העולם, להיות מקום כל כך חזק, כל כך יציב, כל כך אמיתי, כל כך בנוי, אי אפשר לוותר על הכוחות האלה. הוא מאמין בכוח שגלום בעשיו. לא סתם הוא עיוור. רשי שואל למה הוא עיוור. הוא מביא את המדרש הזה מהעקדה שנפלו לו הדמעות של המלאכים על העיניים, אבל גם הסמיכות של הפסוקים, הוא כותב, ותיחן העיניו, זה מיד כתוב אחרי שיצחק מתחתן עם בנות חי. וכתוב שהם הקטירו עבודה זרה בבית של יצחק אבינו. ומהשן של העבודה הזרה יצחק מתעבר. אבל מה זה עיוור? אדם עיוור, אנחנו יודעות את זה. נכון? גם על רב יוסף שזה שלי, סליחה. שהוא כותב על הגאולה. הוא כותב, אדם עיוור, הוא רואה את המהות הפנימית. הוא לא מתרשם מהגילויים החיצוניים. המחלוקת בין יצחק ורבקה זה על הכאן ועכשיו. רבקה מאמינה ביצחק באותו אופן בעשיו, באותו אופן שיצחק מאמין בו. אבל בסופו של דבר היא באה לעשיו והיא אומרת, במבחן המציאות, בכאן ועכשיו, עשיו לא מצליח להתרומם למקום הזה. אי אפשר לתת לו לבנות את העולם. לאן הוא ייקח את בניין העולם עם השחיתות שיש במידות שלו? אם היינו מסתכלות יותר באירופה בנחת על הברכות, הייתם רואות שהברכה שיצחק מברך את יעקב, בסדר? כשהוא מחופש לעשיו, זאת ברכה של מה? זאת הברכה של אברהם להיות הממשיך והבונה של עם ישראל? לא. את זה הוא מברך את יעקב אחרי שהוא בא אליו כיעקב, לפני שהוא הולך לחפש קלה בפדן ארם. הוא מברך אותו בשפע חומרי, הוא מברך אותו בלהצליח לבנות את העולם מטל השמיים, הווה גביר על אחיך, בסדר? זאת הברכה שהוא מברך את עשיו. הוא לא מברך אותו להיות הממשיך כאילו את עשיו, בסדר? הוא לא מברך אותו להיות ממשיך דרכו, כי הוא יודע שהוא לא מסוגל לזה רוחנית. רבקה פחדה שאם עשיו יקבל את הכוח, את הכוח, הוא ישתמש בו לרעה. היא אומרת, אי אפשר לעשות ספליט, אי אפשר לפצל את הכוח אצל הרשע הזה ואת הקדושה רק אצל הצדיק הזה. צריך שיעקב יקבל את הכל, גם את הכוח וגם את הקדושה. אחרת תמיד הם יהיה במאבק ותמיד הקדושה תהיה ידה לתחתונה. סיימתי, שלום, יש לכם דקה, סקה. הצלחתי.